דף נון דלת עמוד א', תחילת פרק תשיעי. אומרת המשנה, רואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל. אומר, ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. אם אדם רואה מקום, והגמרא תבאר לנו על איזה מקומות מדובר, כמו מקום שבו היה קריאת ים סוף, איכן שם ישראל עברו את הירדן וכדומה, כפי שהגמרא תפרט ותבאר, אז הוא אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. תוספות במקום סובר, וכך הובא להלכה ברשות ח' סעיף א', שצריך לומר את הברכה הזאת בשם ומלכות. זאת אומרת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, לא מספיק להזכיר שם השם, שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. ותוספות מזכיר, וכן כתב רבנו שמשון מקוצי, שהיה רגיל לברך על הברקים, שזה נראה בהמשך המשנה גם בשם ומלכות, וכך אנחנו פוסקים להלכה. צריך רק להזכיר שיש כאן רייבד במקום, הרייבד נמצא על הריף, בדף ממדלת מדפי הריף. בכל אופן, הוא כותב שבאמת לא מזכירים שם ומלכות, אבל להלכה אנחנו לא פוסקים כמותו. כמו כן אומרת המשנה, מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים ומזלות, אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים ומזלות מארצנו. אומר גם על זה תוסות במקום שלא מדובר על נקודה בארץ ישראל, אלא מדובר בשעה שנעקר עבודת כוכבים ומזלות מכל ארץ ישראל, אז הוא מזכיר את הברכה שעקר. כי עקירה, הכוונה היא שלגמרי יש כילוי מן המקום. כמו כן אומרת המשנה, על הזיקין ועל הזוועות ועל הרעמים ועל הרוחות ועל הברקים, והגמרא תפרט אחד לאחד, הזיקין זה כוכבי שביט, על הזוועות הכוונה היא לרעידת אדמה, על הרעמים, על הרוחות, על הברקים, אומר ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם. למה? כי זה דבר שנראה למרחוק, או שנשמע למרחוק. או, אנחנו כן מחלקים את הברכה לשניים, שכוחו וגבורתו ועושה מעשה בראשית, נזכיר גם, אבל במשנה זה מופיע כברכה אחת. עוד אומרת המשנה על הערים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל המדברות, אומר ברוך עושה מעשה בראשית, יש גרסה בצד, והגמרא תצטרך להסביר לנו למה רק על אלה וכל הקודמים זה לא עושה מעשה בראשית, זה יצירות שנעשו לאחר בראשית. תוספות כבר מזכיר שעל הנהרות לא מדובר על כל נהר שאדם רואה, אלא אותם ארבע נהרות שנמצרו בפסוק, ואת הכל בעזרת השם בדברי הגמרא. בא רב יהודה ואומר שהרואה את הים הגדול זה יוצא מתוך הכלל של עושה מעשה בראשית, אלא אומר ברוך שעשה את הים הגדול בתנאי בזמן שראו לפרקים. אז קודם כל, הים הגדול מבואר פה בראש שהכוונה היא לאוקיינוס, לא לים תיכון, וכשהוא רואה את האוקיינוס אז הוא מברך את הברכה. בכל אופן, מתי הוא מברך? ובפשטות אנחנו נוקטים שמדובר בכל הברכות כולם, רק בזמן שראו לפרקים. לפרקים הכוונה היא שהוא רואה אותו פעם ב, ומבואר בירושלמי שפעם ב זה פעם ב-30 יום. אם הוא רואה את זה פעם ב-30 יום, אז הוא מברך את הברכה של עושה את הים הגדול. כמו כן, בחלק משאר הברכות, כי למשל בברקים ורעמים אנחנו כל יום מברכים בנפרד, אז הגמרא תתייחס לנו ומה שלא בהלכה. עוד אומרת המשנה, על הגשמים ועל בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב. על שמועות רעות, זה לא בשורה, זו שמועה, אומר ברוך דיין האמת. אחרי זה הגמרא תבאר שכאן זה רק בזמן הזה, לעתיד לבוא ייראה אחרת. היום שבן אדם לא עלינו בא עליו דבר רע, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה הטוב שמונח, אנחנו מאמינים שזה לטובתנו, אז מברכים ברוך דיין האמת. אנחנו מניחים שהקדוש ברוך הוא דן דין אמת, ומה שבא לאדם בא לטובת האדם. אבל לברך על זה הטוב והמיטיב, להרגיש שטוב לנו בדבר, זה אי אפשר. לעומת זה, כשבא לבן אדם דבר טוב, אז הוא צריך לברך הטוב והמיטיב. בנה בית חדש וקנה כלים חדשים, הכוונה בגדים, אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ובגד, הכוונה כסות שהוא מתכסה בו, לא גרב, לבנים וכדומה, אלא דבר כזה שהוא גדר של כסות. מברך על הרעה מעין על הטובה, ועל הטובה מעין על הרעה. אדם צריך לברך על הטובה, ומברך הטוב והמיטיב גם אם הוא צופה שמהטובה הזאת בסופו של דבר עוד מי יודע איזה רע יתגלגל לו מזה, אבל כרגע זה טוב. ומכיוון ש... מה? הכל בשם ומלכות, שהחיינו בשם ומלכות. ומכיוון שאנחנו לא יודעים את העתיד ואנחנו לא יכולים לצפות את העתיד, אז כרגע כשבא לבן אדם דבר טוב, אז הוא מתייחס על זה כטוב. מה יהיה בעתיד השם יודע, ולכן מברך על הטובה. ולא עלינו, כשבא דבר רע, גם אם יצמח מזה אחרי זה להבנתו דבר מאוד טוב, אבל כרגע זה רע, אז הוא מברך ברוך דיין האמת. עוד אומרת המשנה, והצועק לשעבר הרי זו תפילת שווא. והמשנה מביאה דוגמה מה זה צועק לשעבר, כגון הייתה אשתו מעוברת ואומר יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זו תפילת שווא. אדוני, זה היסטוריה, על מה אתה מתפלל? על דבר שכבר נעשה. אז עד 40 יום באמת כתוב שמצווה להתפלל על הזכר, אבל 140 יום זה כבר נקבע והעובר נוצר, כך שממילא זה דבר שלא משתנה, אין מה להתפלל עליו. נכון, שמה דרך נס, על נס אנחנו לא מתפללים, זה מקרה מיוחד, בקשה של לאה, באופן נורמל זה לא קורה. עוד אומרת המשנה, היה בא בדרך, דוגמה נוספת לתפילת שווא, היה בא בדרך ושמע כל צווחה בעיר, למשל יש שריפה בעיר, ואומר יהי רצון שלא תהיה בתוך ביתי. תגיד לי, על מה אתה מדבר? השריפה קיימת, אז כתוב שיתפלל שאם זה בביתי שינצלו אנשי ביתי, ואם זה בעיר שינצלו אנשי העיר, זה מותר להתפלל. אבל להתפלל שלא תהה בתוך ביתי, הרי זו תפילת שווא, זה כבר קרה. אגב, גרא אומרת לנו המשנה, דע לך, הנכנס לקרח מתפלל שתיים. מדובר לאדם שנכנס לעיר כזאת שיש שם איזה שליט רע, אדם שמבקש עלילות או איזה מקום מסוכן, והוא יודע שלהיכנס לעיר הוא מוכרח, אין ברירה, אבל מי יודע מה יכול לקרות במקום כזה. אז מתפלל שתיים, אחת בכניסתו שייכנס לשלום, ואחד ביציאתו שיצא לשלום. בן עזאי אומר שהוא מתפלל ארבע, שתיים בכניסתו ושתיים ביציאתו. למה? תפילה ראשונה לפני שנכנס שיכנס לשלום, וכשהוא נכנס לתת הודעה על זה שהוא נכנס בשלום, כשהוא יוצא שיצא לשלום, והודעה שיצא בשלום. ולפי הבנת רש"י המשנה ממשיכה המשך לדין של בן עזאי, נותן בכל תפילה הודעה לשעבר וצועק על העתיד. בשאר הראשונים זה מופיע בתור פסקה עומדת בפני עצמה. אדם שחי בעולם הזה צריך תמיד לתת הודעה על שעבר, שזכיתי להגיע עד הלום, וצועק על העתיד בקשה שגם מכאן ולהבא יהיה לו את האפשרות ואת עשיית הדשמיה. אומרת המשנה, דה לך, חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה. זה מאוד קשה, אבל אומרים תלמידי רבינו יונה שאדם צריך לברך על הרע כשם שמברך על הטובה, הכוונה היא בשמחה וטוב לבב. כמו שבא לבן אדם דבר טוב, הוא שמח, הוא מברך עם כל הלב, אז ככה גם לא עלינו, כשבא דבר רע, אדם צריך לדעת שזה הכל מאיתו יתברך, ולכן צריך להודות על הדבר בלב שלם. כמובן שהוא מברך ברוך דיין האמת, הוא לא יכול לברך הטוב והמיטיב, אבל כבר מעריך פה הרבינו יונה ועוד, ואם יישאר זמן נזכיר את זה גם כן, מזכיר את זה המשנה ברורה בריש כף ב', שלמעשה הרי אנחנו לא יודעים את עתידנו, ואנחנו לא יודעים כשבא לבן אדם דבר האם באמת כרגע אפילו במשקפיים שלו האם זה באמת כל כך רע או שמא מהרעה הזאת עתיד לתמוח לו ישוע, ואולי הרעה הזאת זה דווקא הפתח הטוב בשבילו, והוא מזכיר שם לא עלינו בהפך הדברים. לפעמים בא בן אדם דבר טוב ומשוכנע, לא יכול להיות לי יותר טוב מזה, ואחרי זה כמה רע צומח מהדבר. לכן, כיוון שאדם לא שולט על הדברים, אז צריך לברך על הרע כשם באותו לב שלם כמו שהוא מברך על הטובה. שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? כתוב בשני וטים. היה צריך לכתוב בכל לב. לבבך, למה פעמיים? בשני יצריך. ביצר טוב וביצר הרע. צריך לברך, לשתף את היצר הרע. איך אתה משתף את היצר הרע? אתה עושה אותו שותף. ברגע שהוא שותף, אז אתה יכול לבוא ולהודות באותו לבב. ובכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך, צריך להודות לבורא עולם. ובכל מעודיך, בכל ממונך. אז זה כתוב על מצוות לא תעשה, שאדם צריך למסור את כל ממונו, והכל יתבהר בהמשך. דבר אחר, בכל מעודיך זה הנוגע אלינו. למה צריך לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? כי כשכתוב בכל מעודיך, הכוונה היא בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו. כי הרי אחרי הכל אנחנו יודעים שגם אם לא כרגע צומחת לו לאדם ישועה מזה בעולם הזה, אבל ודאי שזה מנקה אותו לעולם הבא. וכל איסורים שיש לאדם בעולם הזה, אפילו אם הוא מכניס יד לכיס ובמקום להוציא את המטבע שהוא צריך יוצא לו מטבע אחר והוא צריך שוב להכניס את היד לכיס, הכל זה צער בעולם הזה כדי להוריד לו ולזכות אותו ולזכך אותו לחיי העולם הבא. עוד אומרת המשנה דין אחר, לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח. שאדם לא יתנהג בקלות ראש כנגד שער המזרח שנמצא בתחילת העזרה, זאת אומרת עוד בכניסה להר הבית. למה? שהוא מכוון כנגד בית קודשי הקודשים. במקדש כל השערים היו מכוונים זה כנגד זה. זאת אומרת שאדם שנכנס עוד מסביב להר הבית, היה לו שער אחד במזרח שהוא כנגד השער שנמצא בכניסה לעזרה, ואומר שער של עזרת נשים, שעד שם הנשים מותרות לבוא. אחרי זה יש לנו 15 מעלות ויש את הכניסה לעזרת גברים, שם שער גם כן מכוון כנגד. אחרי זה יש שער כנגד פתח של אולם, ואחרי זה יש שער כנגד פתח של היכל. ובזמן בית ראשון היה כנגד זה פתח שהיה מכוון לקודש הקודשים. למה אנחנו אומרים בית ראשון? כי הגמרא במסכת בבא בתרא מספרת שבבית ראשון גובה המקדש היה 30 אמה, והיה שם אמה טרקסין, זאת אומרת היה אמה, שיעור אמה, ששם עמד על זה כותל שגובו היה 30 אמה. הכותל הזה, על אף שהוא 30 אמה, וצריך לזכור באמצעים שעומדו לרשותם, אז זכורה איך זה עומד בלי ליפול, כתוב שהתקרה הייתה נשענת מלמעלה, והרוחב של 60 סנטים מלמטה אמה, בסך הכל נתן לו אפשרות לעמוד. אבל בית שני ההיכל היה 100 אמה, והגובה היה אומנם מחולק לשניים, היה 40 אמה, 50 אמה, תלוי בשיטות, פשטות אנחנו נוקטים 40. איך שלא יהיה, אי אפשר היה להעמיד שוב כותל של אבנים. לעשות חצי אבנים, חצי פרוכת, אי אפשר היה. כמעט עשה 30 אמה אבנים, אין לך את התקרה שתחזיק אותו. לכן עשו פרוכת, שהפרוכת הייתה בעצם שני פרוכות. כי הרי יש לך פה שיעור של אמה, שהאמה הזאת אתה לא יודע לאן זה שייך. לקודש קודשים או שייך לקודש. פעם עמד שם הכותל, מה עשו? מחיצה מצד אחד של האמה, מצד שני של האמה, ופה כבר לא עשו פתח, אלא כהן גדול ביום הכיפורים שהוא נכנס לפני ולפנים, הולך בין שני הפרוחות. ומכיוון שכן, לא היה פתח. אז כל הנידון שמדובר זה דווקא בזמן בית ראשון. לכן, כיוון שכל השערים מכוונים זה כזה כנגד זה, זה אומר לו, יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח, שהוא מכוון כנגד בית קודשי הקודשים. ולא ייכנס להר הבית, אדם לא ייכנס להר הבית במקלו ובמנעלו ובפונדתו. הכוונה היא להיכנס עם החגור, שלחגורה שלהם היה כיסים, בתוך הוא היה מכניס את מטבעות שלו, אולי זה הלשון פונדיון, פונדתו מלשון מטבע, פונדיון. אמנם הרמב״ם בפירוש המשניות כאן מביא, ומזכיר אותו התוספות יום טוב במשנה, שהכוונה הייתה שהיו הולכים איזה בגד תחתון שהיה סופג זהה. כיוון שהרי את הבגד כבר דיברנו, לא יכלו כל יום לשים במכונת כביסה. אז ממילא היה מתחת בגד, שהוא היה בגד שקולט זהה מהאדם, את זה היו מחפשים בלילה במים ולובשים למחרת. אם הבגד הזה זה ביזיון, איתו לא נכנסים להר הבית. עוד אומרת המשנה, הוא ואבק שעל רגליו, ולא יעשנו כפנדריה, שלא יעשה את אזור המקדש קיצור דרך. אם הוא צריך להגיע לצד השני, אז הוא חוצה ועובר במקדש. לא, אסור לעשות את זה. זה דין שנאמר גם בבית כנסת, שאם יש בית כנסת שיש לו שני פתחים, פתח אחד מרחוב זה והפתח השני לרחוב השני, אסור לו להיכנס לבית הכנסת על מנת לעשות קיצור דרך. מותר, אם הוא נכנס לבית הכנסת והתפלל, הוא יכול לצאת מהצד השני. כי הרי גם במקדש, לא בשער שנכנסו, זה השער שיצאו ממנו. ורקיקה, אומרת המשנה, מקל וחומר. לירוק בבית המקדש, ודאי שאסור לנו, מקל וחומר. הגמרא תגיד, אם ללכת עם הנעל, שהנעל זה רק דבר כזה, שנראה משהו, איזה דרך ביזיון, אז רקיקה שזה ממש דרך ביזיון, ודאי שאסור לו לעשות במקדש. עוד אומרת המשנה, כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים עד העולם, מי שקלקלו הצדוקים ואמרו אין עולם אלא אחד, התקינו שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם. אז החלק הפסקה הזאת במשנה טעונה הרבה ביור. אנחנו נדבר על הרעיון שבדבר. אנחנו יודעים שבעיקרון כשיש לנו ברכות, אז מברכים, למשל, אתה חונן לאדם דעת, ברוך אתה השם חונן הדעת, והקהל עונים אמן. השיבנו אבינו ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, והקהל עונה אמן. בבית המקדש נוסח הברכה היה אחר. הגמרא במסכת תענית בדף ט"ז אומרת הגמרא, אין עונים אמן במקדש, אלא המברך אומר בסוף כל ברכה, ברוך אתה השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, זה אחרי התקנה, מן העולם הזה ועד העולם הבא, ברוך חונן הדעת. ואם היה רוצה לומר ברכה אחרת, אז שוב, ברוך אתה השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוך אתה השם, או ברוך אתה סליחה הרוצה בתשובה וכדומה. והציבור היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עכשיו, לפני תקנת עזרה, אז לא היו אומרים מן העולם ועד העולם. יש לנו מחלוקת בגרסאות אם היו אומרים עד העולם או מן העולם, אבל לא היו אומרים מן העולם ועד העולם, אלא מדברים על העולם הזה, והכל יודעים שסופו לחיי העולם הבא. אבל משרבו הצדוקים, משקלקלו הצדוקים, כתוב פה, ובפשטות אי אפשר להסביר שמדובר על הצדוקים, כי הצדוקים זה אותו צדוק וחבריו שקלקלו, והם למעשה הגיעו באמצע בית שני, בערך 200 שנה מתקופת הבית. עזרה וסיעתו מדובר על תחילת הבית. נצטרך לגרוס כפי שמביאים הראשונים, משרבו הכופרים או משקלקלו הכופרים, כך או כך, צמחו כאלה שכפרו והכחישו שיש עתיד, אלא יש רק עולם הזה ואין עולם הבא. ולכן מבחינת חז"ל בא עזרה וסיעתו ותקנו שלא יגידו רק מן העולם או עד העולם, אלא מן העולם ועד העולם, להדגיש לאדם בתפילה שיש עולם הזה ויש עולם הבא. והתקינו אותו עזרה וסיעתו, גם התקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם, שיאמר לו את שם השם שנאמר, והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים השם עמכם, ויאמרו לו יברכך השם, ואומר, והגמרא תסביר בשביל מה צריך עוד סייעתא. כתוב בשופטים, כאשר המלאך נגלה לגדעון, השם עמך גיבור החיל, ואומר אל תבוז כי זקנה עמך. ורש"י מסביר שזה מדבר על דברי הזקנים, דהיינו אל תלמד מזקני אומתך לעשות מה שראית שעשו הם תעשה אתה, ואומר את לעשות להשם, הפרו תורתך. רבי נתן אומר, מיד נסביר, רק רבי נתן אומר, ובפשטות אומרים הראשונים שהוא לא חולק אלא מפרש, הפרו תורתך, זה חידוש, כי תמיד שכתוב, אמר רבי, זה לא מחלוקת. אבל כשכתוב רבי נתן אומר, אומר זה מחלוקת. כאן אומרים הראשונים זה לא מחלוקת. אלא, הפרו תורתך משום את לעשות להשם. זאת אומרת, אנחנו אמנם יודעים שלא מזכירים שם שמיים, ולכן אדם שפוגש את חברו לא היה צריך להזכיר שם השם. אבל פעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות להשם, וגם זה שמתכוון לשאול בחברו, הרי רצונו של מקום הוא שנאמר, בקש שלום ורודפהו. אז מילא מותר לאדם לחפש את השלום. וממילא מותר להפר תורה ולעשות דבר הנראה אסור כדי להרבות שלום. לכן אנחנו היום מברכים שלום עליך, שלום עליכם. למה? שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ששם שמיים יהיה עליך. זה ההגדרה של שלום עליך. שואלת הגמרא, מינה נמילי, מאיפה אנחנו יודעים שמברכים על הנס ובמקום שנעשה בו נס? אמר רבי יוחנן דאמר קרב היומר יתרו, ברוך השם אשר הציל את ישראל וכולי. הנה אתה רואה שהוא ברך על הנס. אומרת הגמרא, ולפי דברינו משמע, מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומרת המשנה. הניסא דרבי מברכינן, הניסא דיחיד לא מברכינן. וכי רק על נס של רבי מברכים, ועל נס של אדם פרטי לא מברכים. והיה מעשה. הוא גברא דאבי כאזיל בעבר ימינה. הכוונה היא למקום בדרום של נהר פרת. נפל עלי אריה, תקף אותו אריה. התאבד לניסה והתנצל מיני. נעשה לו נס והוא ניצל ממנו. אתה לקבי דרב לשאול מה צריך לעשות. רבי, היה לי נס. ואמר לכל אי מתמטית לאטם, כל פעם שאתה מזדמן למקום, בריך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אז הנה אתה רואה שצריך גם אדם פרטי לברך על נס פרטי שלו. עוד מספרת הגמרא, ומר ברי דרבינה, מר הבן של רבינה, הווה כאזיל בפקעתה דערבות. פקעתה זה בקעה, ערבות זה שם מקום. וצחה למאיה, הלך באיזה ודי והיה צמא למים ולא היה מה לשתות. איתוויד לי ניסה איברה לי אינה דמאיה ואישתי, נברא שם מעיין מים והוא שתה ממנו. וטור ועוד, זימנה חדה וכאזיל בריסקת דמחוזה. פעם אחת הוא הלך בשוק של העיר מחוזה ונפל עלי, תקף אותו גם לפריצה, גמל משוגע. גמל משוגע נותן בעיטה ואתה מברך עליו, דיין האמת. התפרק עלי השיטה, נעשה לו נס, התפרק שם איזה כותל של חצר על לגבה ונכנס לתוך החצר וניצל מהגמל. כמעט על הערבות, כשהיה מזדמן למקום בריך, ברוך שעשה לי נס בערבות ובגמל. כמעט על הריסקת הדמחוזה, בריך ברוך שעשה לי נס בגמל ובערבות. הנה אתה רואה שמברכים ומברכים גם כאשר נעשה לו נס יחידי. אגב, אני לא יודע כמה נספיק אחרי זה, אם נספיק נקרא בהלכה. אם לא, רק נזכיר לרגע את ההלכה, יש הבדל מהותי בנס של רבים לנס של יחיד. בנס של רבים הוא מדבר רק על המאורע הזה היחידי של הרבים. בנס של יחיד, כשהוא מגיע למקום ומזכיר נס אחד, הוא צריך להזכיר גם את שאר הניסים. זה אומר את הגמרא, הוא הגיע בכלל לריסקת, הוא הגיע לשוק, והוא מדבר על מה שנעשה לו נס בבקעה. הוא מגיע לבקעה ומספר על הגמל. כי אדם פרטי צריך לספר על כל נס ונס. אומרת הגמרא, אתה צודק. אני שדה רבים, כולי אלמה מחי ולברוכי. אני שדה יחיד, אי הוא חייב לברוכי. ההבדל במשנה, רואה מקום שנעשה בו ניסים לישראל, הוא לא בן של, אבל הוא בן עם ישראל. הוא כבר צריך להודות על הנס. אם הוא ראה נס שנעשה רק דבר שנעשה ליחיד, אז הוא מברך עליו ביחיד. ההלכה מאוד מעניין, מובא שאם נעשה נס ביחיד כגון לאביו, לאמו, אז הוא גם צריך לברך. ויש נידון גדול בין הפוסקים מתי צריך לברך, או נותן נכון מי צריך לברך. האם הילדים האלה שנולדו לאחר הנס, או גם אלה שנולדו עוד לפני הנס. כי לכאורה, אלה שנולדו אחרי הנס, בלי הנס הם לא היו נולדים. אז הם חלק מהברכה. אבל אלה שנולדו קודם זה היסטוריה. למה זה מובא בהלכה? שבן ונכד מברכים גם אם נולדו לפני הנס. דורות יותר מאוחרים זה רק מי שנולד לאחר הנס, שבזכות הנס הוא נמצא בעולם. אז באמת מובא שזה מדובר על כל עם ישראל או רוב שבטים בישראל. אבל אם היה הרבה מאוד אבל זה לא רוב שבטים, אז אנחנו לא מברכים על זה. עוד אומרת הגמרא, תנו רבנן, הרואה מעבור את הים, הרואה מעבור את הים או מעבור את הירדן, הגמרא תבהר אחד לאחד, אבל אנחנו כרגע קוראים את זה ככללי. במקום שעברו ישראל את הים בקריאת ים סוף, מעבור את הירדן, איפה שעברו בכניסה לארץ ישראל על ידי יהושע, מעבור את נחלי ארנון, צריך לדעת מה זה, אבני אל גביש במורד בית חורון, ואבן שביקש לזרוק אוג מלך הבשן על ישראל, הנה אבן, אבן 12 קילומטר על 12 קילומטר, ואבן שישב עליה משה בשעה שעשה יהושע מלחמה בעמלק, ואשתו שלוט, וחומת יריחו שנבלעה במקומה, על כולן צריך שייתן הודעה ושבח לפני המקום. האמת היא שיש פה דקדוק בלשון, בלי זה אי אפשר להבין את הברייתא. צריך שייתן הודעה ושבח, זה שני ברכות שונות. יש ברכת ההודעה, זה על הניסים. והרואה אשתו שלוט שנעשתה נציב מלח. איזה נס לנו יש עם הנציב מלח הזה? נשב מלח יש גם בלי הנציב הזה. אלא מה? הכוונה היא, פה צריך לתת שבח. יש שבח ויש הודעה, זה שני חלקים. אז נבהר. אומרת הגמרא, לבאר אחת לאחת. בשלמה מעבור את הים, מאיפה אני יודע שהיה כזה דבר? דכתיב, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, ועל המים להם חומה ממינם ושמאלם, וכתוב שמתי הוא מברך את הברכה? כשהוא רואה את המקום שנפקע הים. אם הוא רואה כללית את ים סוף, זה עדיין לא הברכה. מעבור את הירדן, גם דכתיב בפסוק, ויעמדו הכהנים נושא ארון ברית השם בחרבה בתוך הירדן, אכן, כי קודם הכהנים נכנסו עם ארון ברית השם, אז נפקע הים, וכל ישראל עוברים בחרבה, עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן, ואז הכהנים נושאים את רגליהם, והים חוזר למקומו. אלא מעבור את נחלי ארנון מנעלן, מה זה בכלל? אומרת הגמרא דכתיב על כן יאמר בספר מלחמות השבט ואהב בסופה. אומרת הגמרא מה זה? תנה את והב בסופה. שני מצורעים היו, דהב ומהלכים בסוף מחנה ישראל. מספרת לך התורה שהיו שני מצורעים, אחד קראו לו את, אחד קראו לו והב. ואותם שני מצורעים הולכים איפה? מחוץ למחנה, בסופה, כיוון שהמקום שלהם זה חוץ למחנה. כי הבכה כחלפי ישראל עתו אמוראי העביד אליהון נקריותה ותשו בהון. האמוראים, אותם אנשים שתפסו החזיקו בחבל ארץ הזה, כשעם ישראל עוברים בתור נחל ארנון. נחל ארנון זה בעצם היה איזה גיא, כאשר משני הצדדים היו הרים גבוהים כמו במדבר יהודה. אתה הולך בתוך איזה מקום צר, מלמעלה יש לך מהצדדים הרים. אמרו אותם אנשים, הגיע הזמן לפתרון הסופי. מה נעשה? עשו לעצמם מערות בראשי הערים. התוכנית המקורית, כשעם ישראל יעברו בתוך הנחל, אין לאן לברוח, יגלגלו עליהם אבנים, יראו עליהם חיצים, ויהרגו אותם. זה התוכנית. אמרי, כי חלפי ישראל, החניקטלון, כשיעברו עם ישראל, נהרוג אותם. מה היה חסר בתוכנית? התוכנית הייתה גאונית. חסר היה פרט אחד. ולא הווה ידיע את אהרון הווה מזגי כמה יהודי ישראל. הם לא ידעו שאהרון ברית השם, מה שעשו העננים והאהרון, אהרון ברית השם הולך לפניהם, אז מה? והווה מה מכלאו תורי מכמה יהיו? עם ישראל הלכו כל הזמן במישור. היו הרים, היו עמקים, איפה שהיה הר, אז אהרון הפשיט את ההר, עשה ממנו מישור, איפה שהיה חור, אבו פתם אותו, עם ישראל הולכים, אחרי זה הכל חוזר לקדמותו. אבל כשעם ישראל עוברים, הכל מתפשט לצדדים. כיוון דעת אהרון, עד בקוטורי בעד דעדדי. אז מה שמקובל רשי על החומש, פוס הרשי אצלנו, הערים נצמדו זה לזה. איפה שהיה חור היה כנגדו שקע של מערה, נצמדו ונתפשטו. התוצאה, כל מי שהיה בתוך ההר מת. אבל אנחנו לא רואים שום דבר מבחוץ. זה הכל בבטן ההר. ואומרת הגמרא, ונח, עכשיו כך, כיוון דעת ארון, נדביק אותו ועד הדדי וקטלנון. ונח הדם היו לנחלי ארנון. כי עתו, את והב, הם הלכו אחרי המחנה. מה הם רואים? שהערים חוזרים למקומם, ואב, רואים נחלים של דם. עתו, ואמרו לישראל, ואמרו ישראל שירה, היינו דכתיב, ואשד הנחלים, הכוונה, שפך הנחלים, אשר נטע לשבט ער ונשאל לגבול מואב, והתפשט לשני הצדדים לכיוון הגבול עם מואב, וככה עם ישראל נקצו. כמו כן מה שנאמר אבני על גביש. מה זה אבני על גביש? במורד בית חורון. שואלת הגמרא, מה אבני על גביש? תנה אבנים שעמדו על גב איש וירדו על גב איש. עמדו על גב איש זה משה, דכתיב, והאיש משה ענב מאוד, אז משה מכונה איש. ובפרשת וירא כתוב, ויחדלו הקולות והברד ומותר לו ניתח ארצה. מה קרה? משה רבינו מבקש מבורא עולם להפסיק את הברד. הכל נתקע כמו שהוא. אז האבנים שהיו באמצע הדרך נשארו תקועים בשמיים. לימים ירדו על גבי איש, זה יהושע דכתיב, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וכתיב היי בנוסם מפני בני ישראל, הם במורד בית חורון, והשם השליך עליהם את מה? את אותם אבנים גדולות שהיו מתקופת אותו האיש משה. אבן שביקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל. אומרת הגמרא, אין לנו לזה מקור. גמרא גמיר אל המסורת. אמר עוג לעצמו, מחנה ישראל כמה אבי? תלת הפרסי. כפי שיש לנו את החשבון בפסוק, ויחנו מבית הישומות עד אבל השיטים. ואמר רבא בר בר חנה, לדידי חזי אליהו דוכתה, וזה באמת שלוש פרסה על שלוש פרסה, בערך לערך 12 קילומטר רבוע. מה הוא עושה? הוא אומר, בוא נעשה פתרון פשוט. איזה לוויה קרטורה בתלת פרסי, אני ארים הר שלוש פרסה, ואיש די עליו והקטלינו, נמחוק אותם. אזל הלך, קרטורה בתלת פרסי, והייתי על רשי, החזיק הר שלוש פרסות על ראשו. למה לנו זה נשמע קצת בדיוני? כיוון שלהחזיק הר של 12 קילומטר, זה נשמע לא בשזה, לא לטבעי. למה זה כאן בפשטות המסבירים האחרונים, שהדברים הם כפשוטם. אין פה מופתים. ושלא תחשבו שאני ממציא איזה... מה? או, מדובר על עוג מלך הבשן. שהגמרא מספרת על העצם הירך שלו, כמה רצו בתוכו. אבל לא מפה אני מביא ראיה, אלא הביאור הלכה בראש י' ח', כשהוא מדבר על זה, הוא מזכיר ככה. ואבן שביקש לזרוק עוג, עיין בחיי אדם מה שכתב בזה, ולפי פשוטו אין תימה כל כך על איש כזה. למה? שהוא היה מבני הענקים, ואביו היה מאותן שאמר עליהם הכתוב, ויבואו בני אלוהים אל בנות האדם וילדו להם. המקור יש לנו גמרא, למדנו לא מזמן בנידה בסמך א', סיחון ואוג מפני אחיה בן שם חזי. ורשי שם מסבר שהוא ועזאל הם המלאכים שירדו מן השמיים בימי דור אנוש, וממילא כוח גבורתן היה מהן גבורת המלאכים. לא מדובר בכוחות טבעיים של אדם, מדובר באדם שהיה כדמות מכוח המלאכים, והיה לו גבורה כזאת, ממילא התוכנית שלו לחסל. אומרת הגמרא, והייתי קודש בריחו עלי קמצי, הביא נמלים, ונקבו הבהר, ונחית בצווארי, ירד לו ההר על הצוואר. הווה למשלפה, הוא רצה להוציא את ההר, משחי שינה להי גיסה ולהי גיסה, נמשכו, יצאו לו השיניים, ולא בצי למשלפה, הוא לא יכל להוציא את ההר, היה תקוע. המקור לדברים, והיינו דכתיב שני רשעים שיברת, או חדר אבשימון בן לקיש, למה אבשימון לקיש, מהי דכתיב שני רשעים שיברת? אל תקרי שיברת, אלא שירבבת. משה כמה, ומה הגובה של משה? 10 אמה. למה? כי כתוב, כשהוא עשה את המשכן, הקים את עצמו לקומת המשכן, והמשכן כמה היה? 10 אמות אורך הקרש. שקיל נרגה, גרזן, בר 10 אמין. שבר קפץ, 10 אמין, סך הכל 15 מטר. הוא מחיה בקורסלי וקטלי, ואז הוא הגיע לו לקרסול, נתן לו מכה, הוא נפל ומת. ואבן שישב עליה משה דכתיב, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה. ואשתו שלות, שנאמר ותבת אשתו מאחוריו ותהי נציב מלח. וחומת יריחו שנבלעה באדמה דכתיב, ותיפול החומה תחתיה, הכוונה במקומה. אומרת הגמרא, רגע, בישלמה כולו ניסי, אני מבין על מה הוא מברך, אלא אשתו שלות, פורנות ההוא, אישה נעשה לנציב מלח. אומרת הגמרא, אין אך נמי, כשהוא רואה את הגברת אומר ברוך דיין האמת. שואלת הגמרא, וההודעה ושבח קטני, הברייתא אומרת אלה שמברכים עליהם הודעה ושבח, ואתה אומר לי לברך ברוך דיין האמת? אומרת הגמרא, תני, צריך לגרוף ככה, על לוט ועל אשתו מברכים שתיים. על אשתו אומר ברוך דיין האמת, ועל לוט אומרת ברוך זוכר את הצדיקים. והחידוש מכך הובא להלכה, שכשהוא רואה את אשתו של לוט, אפילו שהוא לא רואה את לוט עצמו ולא את הקבר של לוט, הוא מברך שתיים. מה זה? שבח לבורא עולם שזכר את הצדיקים, לא את לוט הצדיק, אלא את הדוד שלו, את אברהם אבינו, ובזכות אברהם מציל את לוט. עוד אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא מידת הדין זוכר את הצדיקים, שנאמר ויהי בשחת אלוקים את הרי הכיכר, אף על פי כן ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה. וחומת יריחו שנבלעה, אומרת הגמרא, וחומת יריחו נבלעה, והנפלה היא לא נבלעה, שנאמר ויהי כשמוע, אחרי שעושים 7 סיבובים, ויהי כשמוע עם את כל השופר ויראו עם תרועה גדולה ותיפול החומה תחתיה. אומרת הגמרא, אתה יודע מה הסיפור? כיוון דפוטיה ורומה כעדד עינינו, האורך והרוחב של האבן של החומה היה אותו דבר. ממילא משומחי אבלה אבלויה, לא שייך להפיל אותה. אם היא טיפול, אז היא טיפול ותזוז קצת, ושם תהיה החומה. לכן מה שקרה, היא נבלעה באדמה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, 4 צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. אמנם זה מובל סמך מה שנאמר בקפיטל קופזיים בתהילים, ותוזות כבר אומר שזה לא כסדר, ותשובת רבי גאון כן כסדר. לענייננו, יורדי הים לומדים את זה במקור, וכל החיים יודו חסלה, החיים ראשי תיבות. מה? יורדי הים הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית אסירים ויצא, שכולם כפי שהגמרא תביא מיד מברכים ברכת הגומל. יורדי הים מנהלן דכתיב, וכאן זה ציטוט מספר תהילים, יורדי הים באוניות הם הראו מעשה השם, ואומר ויעמד רוח שרה יעלו שמיים ירדו תאומות, ואומר יחוגו וינו כשיקור, ואומר ויצעקו אל השם בצר להם וממצוקותיהם יוציאם, ואומר יקם שערה לדממה, ואומר וישמחו כי ישתוקו, ואומר וזה הנידון שלנו, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אז אדם צריך אחרי זה להודות על הנס. כמו כן הולכי מדברות מילה לדכתיב, טעו במדבר בישומון דרך עיר מושב לא מצאו, ויצעקו אל השם וידריכם בדרך ישרה, התוצאה יודו להשם חסדו. מי שחלה ונתרפא דכתיב, אבילים מדרך פישם ומאבונותיהם יטענו, כל אוכל תתאבנה שם ויזעקו אל השם בצר להם, ישלח דברו וירפאם, יודו להשם חסדו. מי שהיה חבוש בית אפרים מילה לדכתיב, ושווי חושך וצל מוות, כי הימרו עם ריקל, ואומר ויכנע בעמל ליבם, ואומר ויזעקו אל השם בצר להם, ואומר יוציאם מחושך וצל מוות, ואומר יודו להשם חסדו. שואלת הגמרא, מה היא מברך? מה ההודעה? אמר רב יהודה, ברוך גומל חסדים טובים, כמובן בשם ומלכות. אבאי אמר, וצריך להודו יקמי עשרה דכתיב, וירוממו בקהל עם. אז צריך שיהיה מניין כשהוא מודה, ולכן אנחנו נוהגים לבוא ולהודות אחרי קריאת התורה, שאז יש מניין במקום, אז הוא אומר את הברכה בעשרה. מה קורה אם הוא לא אמר את זה בעשרה, נידון בהלכה, האם זה למצווה או לעיכובה? האם אני אומר שראוי לאומרו בעשרה כדי להרבות שבח לבורא עולם, אבל אם הוא אמר בשלושה, אבל את ההודעה הוא נתן, או לא, שצריך ממש כפשוטו עשרה. אומרת הגמרא, מר זוטרא אמר, שמתוך העשרה וטרין מינון, רבנן, שיהיו תלמידי חכמים, שנאמר, ובמושב זקנים יהללו. מתקיף לרבשי, ואם הכולו רבנן, מאיפה אתה לוקח רק שתיים? מה? רגע, רגע. אומרת הגמרא, מי כתיב בקהל זקנים? בקהל עם כתיב. עם זה מדבר על הציבור, לא על רבנן. ואם הבי עשרה שר עמה וטרי רבנן, וזה ההלכה, אולי צריך עשרה ועוד שניים רבנן. אומרת הגמרא, קשה, אין אכן עמי, וכפי שמזכיר תוספות, ואבידי לחומרה, ואפיקו לקטרי רבנן, ונהגו עולם לברך אחר שקורא בתורה, ודווקא בחולה שנפל למיטה, אבל חש בראשו במאב, ואינו מוטל למיטה, לא. כך מביא הרב רבי יוסף. מספר את הגמרא, רבי יהודה חלש, הכל נמצא בסימן רשיות, מי שיהיה לו זמן, כי זה באמת הלכות מאוד חשובות. אומרת הגמרא, רבי יהודה חלש והתפח, נעשה בריא. על לגבי רב חנה בגדתה, בגדד זה הייתה העיר החשובה של בבל, אומר רשי, אז מזכירים אותו על שם עירו. אז עלה רב חנה בגדתה ורבנן, אמרו לי, והם אמרו לו, בריך רחמנה, ברוך הקדוש ברוך הוא, דייהיבך ניהלן, שנתן אותך לנו, ולא יהביך לאפרה, ולא המית אותך. אמר לו, הוא עונה להם, רבי יהודה, פטרתון יתי מלאוידי, פטרתם אותי מלומר, הגומל. שואת הגמרא, ואמר הבאי, הבאי יהודי, באפי עשרה, צריך עשרה, דהבו בעשרה, היה מניין. והיו לא כמודי, שואלת הגמרא, הרי לא הוא עוד, ההם עודו. לא צריך דעני בתראי הוא אמן, הוא ענה אחריהם אמן, ומכיוון שהוא ענה אחריהם אמן, אז הוא יצא ידי הדבר, וכך נפסק בסימן רשיות סעיף ד'.